הנביא המקומי. יהוא הנביא המקומי? הוא נביא השקר. אנחנו מדברים על נביא השקר בגליל, זה היום זה. יונה. יונה הוא הנביא המקומי פה, נכון? יונה הנביא קבור ברחק 2 קילומטר בקו אווירי, בעיר משהד, המכונה בתנ"ך, או הפוך, הקרויה בתנ"ך גת החפר, ובפי הערבים היא נקראה משהד יונס. משהד זה נביא, המילה משהד, שהיד, מעיד, כמו בארמית, סהדותה, כן? זה המעיד על השם, מעיד על השם. משהד יונס, הנביא יונה, ובערבית שמורידים תמיד את המילה השנייה, זה נהפך למשהד.
יש פה באמת...
כן, עכשיו עברתי ליד הגבר.
מה
שאני? מה? אני מדבר על משהד. אז אני מדבר, השם המלא שלה זה משהד יונס. והיא מקום קברו של הנביא יונה, מזוהה כגת חפר. יש כמה גת בארץ, גת רימון, זה גת חפר. אז זה כן, גת פלישתים, כל מיני זה, אז זה גת חפר, והיא, זה, ויש שם, זה, ומי שעולה למעלה, בראש ההר, בראש הכפר, אני נוסע שם כל פעם שאני בא לפה, פשוט זה יותר קצר מניסוע דרך כפר קנה, יש למעלה מין מסגד כזה, עם צריכים ירוקים, והיו תקופות שגם היו נותנים להיכנס, יכול להיות שעדיין נותנים להיכנס, ושם זה קבר יונה. מה זה שם זה קבר יונה? אתה יודע, כמו זיהוי קברים של זה, בוא נגיד שיש לזה רגליים.
לא מה זה, זה מסגד?
מה? מסגד, בתוך מסגד. מסגד עם צריכים כאלה ירוקים, אבל הם לפעמים נתנו להיכנס שם, מה? עד שכמה ברסלבים עשו שם שמח. לא, אז לפני כמה שנים, אבל לפעמים עדיין נותנים, צריך לדבר, אני יודע מי אחראי שם, צריך לדבר, אבל זה ממש לא רחוק, זה מרחק טיול יום שישי מכאן, כאילו, ארוך בכלל. שעוד לא ברבה אותו, זה 5 דקות נסיעה.
למה הם שומרים איזה
אינטרס? הם מאמינים, הם מאמינים ברוב הנביאים בתנ"ך. קבר קדוש וכו', סגולה וכל הדברים האלה. טוב, אז אז אותו נפגוש היום. בפעם הקודמת מה ראינו? ראינו את המלחמה של יואש ואמציהו. כן, יואש מלך ישראל ואמציה מלך יהודה. ראינו את כל הסיפור שאמציה יש לו תוכנית גרנדיוזית לרדת לאילת, לכבוש את אילת, להשיב את ממלכת ישראל לגדולתה. הוא רוצה לעשות את זה בשיתוף עם ממלכת יהודה. הנביא יוצא נגד שיתוף הפעולה הזאת. ממלכת יהודה היא ממלכה, כמו שעולה פה מהנביאים, בייחוד בעמוס ובהושע, היא ממלכת ישראל. הוא רוצה לעשות את זה בשיתוף ממלכת ישראל. ממלכת ישראל היא ממלכה מאוד חוטאת. בתקופה הזאת, כן, זה מה שגם אומר לו הנביא, שלא ישתתף איתם, כי אין השם עמם. ולכן הוא, את אותם 100,000 איש שהוא סוחר, סוחר אולי אפילו בהקפה, כמו שראינו, הוא משחרר אותם חזרה, והם סוגרים איתו חשבון, בזמן שהוא תוקף את אדום בדרך לאילת, הם סוגרים איתו חשבון בעורף, ותוקפים בעורף יהודה. הוא מצליח במלחמה באדום, ואפילו מחסל שם 10,000 משליך שם, ראינו, כן, משליך אותה סעיר לעזאזל, כאילו את הסעירים מאדום, הוא משליך אותם למעלה, מהסלע, וזורק אותם, כולם נבקעו. יש פה בסוגריים, אני אומר, סגירת חשבון ארוכה בין ישראל לאדום, שעוד לא תיסגר רק אולי בסוף ימי הבית השני, אבל יש פה סגירת חשבון הדדית שמתחילה מימי דוד, תזכרו בימי שלמה, 6 חודשים יושב יואב, עד אחרית כל זכר בארץ אדום, ככה מתוארת המלחמה באדום, אם יצא לכם פעם להיות באדום, אז זה אזור מאוד מאוד מצוקי, מאוד מאוד מצוקי, מלא מערות ונקיקים וכל מיני שיני סלע כאלה, כמו שעובדיה הנביא מתאר, אם תגביה כנשר כיניך וכולי, מתחבאים בכל מיני... זה, ולכן צריך לשבת 6 חודשים לשבת על הארץ כדי לחסל שם את כולם, זה מה שעושה יואב. וזה הדדי, כמעט חוץ מפה, אז כשידם רמה, אז הם הם מחזירים לנו, וכשידנו עולה אז אנחנו מחזירים להם, ויש פה חיסולי חשבונות עד סוף ימי הבית הראשון, מה שהזכרנו פעם קודמת, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, כן. ובסוף, בסוף זה נסגר אולי בסוף ימי הבית השני. אז זה החשבון שהמציע ממשיך, המציע עוצר את המלחמה באמצע, נעל חוזר אל הזה עם כל המשל והסיפור שהוא שולח אל המציאו שהוא שולח ליואש ואחוח אשר בלבנון והארז ויואש באמת מכה אותו רק שיואש מת עוד באותה שנה ראינו את זה, יואש עולה בשנת 2 ומת באותה שנה כן? בשנת 2 ליואש מלך המציאו ובשנת 15 זה כבר הקרב כן? ואז בסופו יוצא אם כן שכל הסיפור אמנם יואש מנצח אבל הוא מת באותה שנה דווקא המציאה שהפסיד בקרב הוא עוד שורד אמנם כנראה כמו שעולה מדברי הימים הוא שורד בתור מלך אבל לא בירושלים אלא בלחיש אלא כן, ובסופו של דבר עבדיו הורגים אותו זה מאוד דומה למה שקרה לאבא שלו הוא הולך בעקבות אבא שלו כל ה... בהתחלה מתחיל כצדיק ומסיים כרשע אחרי שהוא משתחווה לאלוהי אדום וכל הסיפור הזה.
הוא הלך בירושלים כי ירושלים הייתה בידי ממלכת ישראל או כי...
הוא הולך בירושלים והוא נאלץ לברוח ללחיש כי לחיש היא הבירה השנייה של ממלכת ישראל. כן, היא ברירת המחדל. היא בידי ישראל ולכן הוא עובר לעיר השנייה בממלכה, כן, שהיא לחיש.
יש איזה תחושה מהפסוקים כאילו הוא ברח ללחיש מיהודה בעצם. כאילו ברח ללחיש ושם הרגו אותו.
כן, אצלנו כתוב שהוא בורח ללחיש ושם הרגו אותו, אבל כשמסתכלים, למכן אמרתי את זה בדברי הימים, כשמסתכלים בדברי הימים, אז משמע, הוא מעט אשר שר המציאו מאחרי אדוני, ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינס לחישה, וישלחו אחריו לחישה, וימיתו שם. מעט אשר שר המציאו מאחרי השם, זה בזמן הקרב, כשהוא משתחווה לאלוהי אדום. כלומר, זה בשנת 15, והוא מולך 29 שנה. כלומר, יש עוד 15 שנה שהוא כנראה נמצא בלחיש. אז כנראה שהקשר בירושלים הוא בשנת 15 והוא נאלץ לברוח, כן? אבל הורגים אותו בין, עד שהולכים אחריו לחיש ומצליחים לחסל אותו, לוקח עוד 15 שנה.
הוא מנסה למנוח על המלאכה שלא באמת מקשיבה.
אם רוצים, כן, אם רוצים להסביר את הפער בין מלאכים לדברי הימים, צריך כנראה להסביר ככה. ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו, אני גם חושב שאתן עוד הסבר לזה, ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן 16 שנה וימליכו אותו תחת אביו המציאו. ייתכן מאוד שהסיבה שהורגים אותו רק אחרי 15 שנה זה הגיל של הבן שלו. כן, שיש לו, הבן שלו הוא בן שנה. כן, בן מלך בן שנה, אי אפשר להמליך אותו. אז מחכים 15 שנה והוא בלחיש, כן, המציאו.
שלא יהיה אותו דבר כמו יואש.
כן, שלא יקרה בדיוק, הסיפור של מלך קטן, אנחנו יודעים איך זה נגמר. ואז מחכים עוד 15 שנה ורק אז מחסלים אותו. אז זה באמת, אז זה הסיפור שראינו בפעם הקודמת, והפסוק המסיים שהסברנו אותו בפעם הקודמת, ויקחו כל עם יהודה את עזריהו והוא בן 16 שנה והמליכו אותו תחת אביו המציאו, הוא בנה את אילת וישיבה אל יהודה, אחרי ישכב המלך עם אבותיו, הוא בעצם מסיים את המהלך שהתחיל אביו. עוזיהו זה סיפור בפני עצמו, מלך מאוד גדול, אולי שני רק לדוד המלך, מולך עד אילת, אבל כמו שנראה הפעם, אולי אפשר לדבר בתקופתו, בפעם היחידה בספר מלכים על ממלכה מאוחדת. שני מלכים שמתאחדים תחת הנהגה אחת, ותחת זה ההנהגה פה היא של עוזיהו, אולי גם לכן זה השם שלו, עוזיהו. כן? בכל אופן, עוד רגע נראה את זה, את הרמזים בפסוקים. ובכל אופן הפסוק הזה כן מובא כאן כי בעצם הוא סיום תוכניתו של אבא שלו וצריך לקרוא את הפסוק הזה ככה הוא בנה את אילת וישיבה על יהודה הוא לא אבא שלו הוא בנה את אילת וישיבה על יהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו כן כל התוכנית הגרנדיוזית של המציאה לא יצא לפועל הסברנו הפעם הקודמת והיה פה שאלת הנביא שלכאורה מציאה הצעה שהיא לא כל כך מוצלחת כן, לאמציהו, והסברנו בדיוק מה הסיבה לזה ואיך זה עובד. כן, לפעמים יש ניסיון שהמלך צריך לעמוד בו, אמציהו לא עומד בניסיון הזה, הוא מאמץ אולי את ליבו כנגד דברי הנביא, ועל זה הוא בסוף משלם מחיר יקר ובסוף מת. יכול להיות שאם היה מקשיב לנביא, למרות המכה שהוא חטף, יכול להיות שזה היה נגמר אחר. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש. ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. הוא היה שרה בעיני אדוני, לא שר מכל חטאת ירבעם, מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. הנה, דבר יונה בן אמיתי, הפעם היחידה שאנחנו פוגשים אותו בו בספר מלכים. האמת היא שפגשנו אותו כבר.
שהוא בן של האישה.
שהוא? ועוד, אז כן, זה שם ברמז, ואיפה פגשנו שהוא מנבא משהו?
הנער שהוא שלח.
שאלישה שולח ליהו, זוכרים? במלחמה. כן, מדוע בא המשוגע הזה אליך? הוא ממליך את יהו, שופך עליו את השמן, אחד מבני הנביאים, אז הוא עוד בתור מתחיל. כן? לפי חזל, תכף אני אסביר אולי למה חזל אמרו את זה, שתי סיבות לפחות, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש, ויתר דברי ירבעם כל אשר עשה וגבורתו שנלחם מאשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב ירבעם עם אבותיו עם מלכי ישראל וימלוך זכריה ונו תחתיו. יש פה מלך, הוא הולך 41 שנה, אנחנו, כל מה שכתוב עליו זה 5 פסוקים, 6 פסוקים. אנחנו מכירים את התקופה שלו דווקא מהנביאים שנבאו עליו, שזה הושע ועמוס שנבאים בתקופתו. והם באמת אפשר לראות שהמצב בתקופתו הוא מצב נורא והיום מבחינה רוחנית, כן, של עבודה זרה והשחתה מאוד מאוד גדולות. עמוס מנבא עליו שהוא ימות או שביתו, כן, אנחנו נראה את זה עוד מעט. נבואות מאוד מאוד קשות, ואף על פי כן המלך הזה מגיע, כן, לגבול אדיר. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. לבו חמת דו משמעי, הפשט הוא שיש עיר קטנה כנראה שנקראת לבו ליד חמת, חמת שליד הפרט, אבל גם אם לבו אפשר להבין מלבו מלהגיע עד חמת, כן, כמו שיש כאלה שפרשו, פחות הגיוני, אבל עד ים הערבה, כלומר עד ים המלח. גם ים המלח פה זה ציון מאוד מוזר, כי ים המלח באיזה ממלכה הוא נמצא? ממלכת יהודה. כן, אז אנחנו ננסה עוד מעט לחזור על זה. כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי אשר מגת החפר. זה, התנ"ך מציין את זה כאילו, אנחנו אמורים להכיר את הדיבור הזה. כמו שיונה אמר. אנחנו לא מכירים את האמירה הזאת, תכף ננסה לראות איפה אנחנו מוצאים אותה. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב, אפס עצור, כן, אפס עצור ועזוב, זה מוכר לנו מאיפה?
מהסליחות.
מה?
מהסליחות.
קצת לפני כן. מה? אפס עצור ועזוב, איפה זה? נכון, זה בשירת האזין, בסדר? אמר אלוהינו צור חסי הוא, נכון? זה שם, אז כתוב. ואפס עצור ועזור. עוד מעט נחזור על זה גם כן. ואין עוזר לישראל. המצב בעם ישראל מאוד מאוד קשה. אז מאיפה זה מתחיל באמת? איפה דיבר השם ביד עבדו ויונה בן אמיתי? אז אנחנו כבר דיברנו על זה שיש פה מהלך של כיבוש ישראל את ארם, או יציאה מיד תחת ארם, מתחת יד ארם. ראשון שעשה את זה ראינו בתקופת יהואחז, נכון? ויצאו מתחת יד ארם. אחר כך בתקופת יואש, כן, ראינו ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל אשר לקח מיד יהואחז וישב את ערי ישראל. כלומר הראשון זה לצאת מיד ארם, אחר כך להחזיר את הערים שהוא לקח, והדבר השלישי, והשלב השלישי זה לכבוש את ארם. כן, לכבוש עד לבוא חמת, בעצם זה לחסל את ארם. הגיע עד הפרט, זה אומר לחסל את ארם לגמרי. כן, עם השמות המשך. וזה, אז מתקיימת פה, דבר ראשון מתקיימת פה נבואה, מתקיימת פה נבואת אלישע. כן, הרי אלישע הנביא אמר ליואש, כן, וירד אליו יואש מלך ישראל, אומר לו, הרכב ידך על הקשת, והרכב ידו, ואומר, ירב היור חץ תשועה להשם וחץ תשועה בארם, והקיטה את ארם באפק עד קלה. הוא אומר לו, אתה תקה את ארם באפק עד קלה. ואז הוא אומר לו, תראה עוד פעם, הוא יורה שלוש פעמים. ואז הוא אומר לו, עכשיו טוב, לא, אתה תקר אותם רק שלוש פעמים. כבר אז אמרנו שההקעה בהרם עד כלי, הנביא אמר, זה יקרה. אז זה לא קורה בתקופת יואש, זה קורה בתקופת הבן שלו והנכד שלו. כן, זה יקרה, לא יואחז, ממשיך בתקופת יואחז ונגמר בתקופת ירבעם. אני חושב גם, אפשר להעיר פה, שירבעם לדעתי, בניגוד לירבעם הראשון, המדרש שם של ירבעם פה הוא מלשון ריבע, ריבעים. כמו שהשם הבטיח ליהוא, בני ריבעים ישבו לך על כיסא ישראל. הוא הריבעים האלה. כן, ולמה זה חשוב הריבעים האלה? כי לעניות דעתי, זו נבואת יונה בן אמיתי. מאיפה אנחנו אמורים להכיר את נבואת יונה בן אמיתי? מאותה נבואה מאותו נער שמגיע אל יהוא וממליך אותו. בואו נחזור לשם רגע. הימים הם סוף ימי בית אחאב. פרק ט', פסוק ד', כן, ואלך הנער הנער הנביא, רמות גלעד, ויבוא, והנה שרי החיל יושבים, רמות גלעד, אמצע של מלחמה, גם יהודה וגם ישראל, שתי הממלכות ביחד נלחמות בארם. והנה שרי החיל יושבים, ויאמר דבר לי אליך השר, ויאמר יהוא אל מי מכולנו, ויאמר אליך השר, ויקום ויבוא הביתה, ויצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו כה, אמר אדוני אלוהי ישראל, משכתיך למלך אל עם אדוני אל ישראל, והקיטה את בית אחאב אדוניך, וניקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי אדוני מיד איזבל. ועבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בנבט, וכבית באשה מנחיה, ואת איזבל, וכו'. ויהוא יצא אל עבדי אדוני, ויאמר לו השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? ויאמר להם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. ויאמרו, שקר, הגד נא לנו. ויאמר כזאת וכזאת, אמר אליי, לאמור כה, אמר אדוני משכתיך על מלך על ישראל. וימהרו, ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו אל גרם המעלות, ויתקעו בשופר, ויאמרו, מלאך יהוא. כלומר, מגיע, לפי חז"ל, מגיע פה יונה בן אמיתי. עוד מעט נראה למה חז"ל כנראה מציעים את זה. אני אציע למה, אני לא בטוח שזה, אבל נציע למה הם מציעים את זה. ויונה בן אמיתי אומר ליהוא באמצע המלחמה, אומר לו איזשהו משפט, אומר לו, משכתיך למלך על ישראל, ככה משמע שזה, ככה יהוא אומר, אמר לו משפט אחד, שופך עליו את השמן, כן? הוא מוסיף גם ועבד כל בית אחאב. יכול להיות שהוא אמר לו עוד כמה דברים, משמע בהמשך שיהוא מצטט דבר השם, שהשם אמר לו, כנראה עוד כמה דברים. בכל אופן, ואיך שהוא עושה, איך שהוא אומר את המשפט הזה, ממליכים את יהוא. הסברנו כבר שהרקע הוא, שהקרקע מוכנה לזה. יש פה מלחמה ששני מלכים, המלך יהודה והמלך ישראל, נוטשים את הצבא ועוזבים, והם הולכים להתרפא בישראל. כן, תשבו את זה לאחאב. אומר מועמד במרכבה כל הזמן וכן הלאה, כן, אז זה ברור שהקרקע היא ממש מוכנה לכך, אף על פי כן, אז יונה אומר איזה משפט והדברים מצליחים. אבל בואו נבין את המחיר של מה שקורה. ברור שלעזוב עכשיו את המלחמה באמצע מול ארם, המשמעות של זה היא הפסד או במלחמה, וליתר דיוק אובדן השליטה בכל עבר הירדן המזרחי. הרי רמות גלעד, כבר דיברנו על זה פעם, שהיא הפתח. כן, רמות גלעד היא, אם זה רמת הגולן של היום, ופה עובר הירמוך, בואו נתעלם מזה, פה עובר הירמוך, פה עובר את הדרך הראשית, כן, הירמוך פה מתפצל לכמה נחלים קטנים, פה נמצאת העיר דרעה בסוריה, ופה נמצאת רמות גלעד, מהצד השני של הירמוך, רמות גלעד. היום חיר בתרמית, בצד השני של הירדן. אפשר ללכת לראות אותה גם היום. ויד הדרך הראשית. וכשרוצים לכבוש את האזור הזה, וזה מה שאומר אחאב, הידעתם כי לנו רמות גלעד. כן? ולכן כשאוג רוצה להגן על הבשן, הוא יוצא למלחמה אדרי. כן? על הגבול, הדרך הראשית, על הדרך הראשית המובילה לגולן. וגם כשרוצים לכבוש את האזור הזה, דבר ראשון צריך לכבוש את רמות גלעד. כובש את הדרך, יש לך ראש גשר, אתה יכול לתקוף. אם המלחמה היא כאן עכשיו ברמות גלעד, בשטח שלנו, כן, בשטח הזה שלנו, ואנחנו עכשיו משאירים פה את המלחמה, יהוא יורד, כן, והולך לישראל, הארמים תופסים פה את השטח. אין ספק, זה מה שקורה. אנחנו רואים את זה גם בהמשך התנ"ך, זה מה שיקרה. הארמים תופסים את, את, כל ה, את כל האזור הזה. אבל יש עוד מחירים לירידה של יהוא. המחיר הבא, כאשר יהוא יחסל את בית אחאב, כן, זה הפסקת הברית עם צידון. זה המחיר השני. המחיר מספר 2 הוא שהרי לאחאב, לבית אחאב יש ברית מאוד חזקה עם צידון. כאשר יהוא מחסל את איזבל, גם הגב הכלכלי הולך. לא, לא רוצה שהוא מפסיד פה בקרב, ועכשיו ממלכת ארם מתחזקת על חשבונו, הוא מפסיד את הגב הכלכלי שיש לו מממלכת צור. הדבר השלישי שקורה פה זה הפסקת הברית שהיא ממלכת יהודה. הרי הוא מחסל גם את אחזיהו, נכון? מחסל פה את יהורם ואת אחזיהו, הוא מחסל גם את אחזיהו מלך יהודה, ועכשיו ממלכת ישראל מנותקת משני הגב, מהגב המדיני והגב הכלכלי שהיה לה. היה לה גב כלכלי בצור צידון, גב מדיני ביהודה, שזה דבר מאוד חשוב. אתה לא יכול לתקוף בצפון אם תוקפים אותך מדרום. כשאחאב קוראת ברית ואומר עם יהושפט, או כשיהורם קוראת עם אחזיהו ברית כדי להילחם בארם, זה הכרחי, ולא רק כדי שהוא יוכל, הוא יוכל לעזוב בשקט. כן? תזכרו מה ראינו רק לפני רגע, כאשר המציאה תוקף באדום ויואש תוקף אותו מצפון, והוא נאלץ ללכת אחורה. אי אפשר. כן, אתה חיה, לא יכול לתקוף, להחזיק בו זמנית, תחשבו על מלחמת ששת הימים. כן? אתה מנסה לה איזו סמיכה קצרה, אתה מנסה לתקוף גם פה וגם פה, חיל אוויר יש אחד. הוא לא יכול לתקוף גם בחזית הסורית וגם בחזית המצרית בו זמנית. הוא תוקף פה, אחר כך הוא תוקף פה. כן? כאשר ירים משה ידו, בדיוק ככה זה. לכן השלום, לשמור על שלום פה בגבול, זה הכרחי כדי להתכונן מהאויב הארמי. המשמעות של מה שעושה יהוא, כן? לעזוב פה את הקרב באמצע ולעשות את מה שאומר לו השם, זה שהוא הולך לחסל את שתי הבריתות הכי חשובות שיש לו, היחידות בעצם, כן? שתי הממלכות השכנות ששולטות את זה, כן? ולהפסיד את הקרב לשכן השלישי. והתוצאה היא הרת אסון. התוצאה היא הרת אסון. ויסימם כאפר לדוש. ארם מנצלים את זה, וגדודי ארם יורדים, ראינו מגיעים עד גת, בממלכת יהודה, משאירים לישראל 50 פרשים, זה מה שנשאר. אין לך גב בממלכת יהודה, אין לך גב כלכלי. הממלכה הולכת ומצטרקת. זה מה שהבטיח השם ליהוא תמורת זה שהוא מחסל את בית אחאב. לכן נראה. שבאמת השם מבטיח ליהוא שמה?
הכל יחזור.
ש?
הכל יחזור.
שהכל יחזור. אומר, כדי להגיד, הרי זה ברור שזה מה שיקרה. ברגע שאתה עוזב פה את הקרב ואתה רוצה לחסל את איזבל, ברור, כן, את החזיהו, ברור שזה מה שהולך לקרות. כן? ולכן אין ספק שכנראה כשיונה הנביא מגיע לשם, הוא אומר ליהוא, תדע, אל תדע, אתה תעשה, ובסוף, יכול להיות שבהתחלה אתה תחטוף, אבל בסופו של דבר, הכל יחזור. הכל יחזור. אל תדאג. וזה באמת מה שקורה. כן, זה דבר השם, ולכן אולי אומרים חז"ל, שאותו אחד היה יונה. כן? כי מה שכתוב, כדבר השם אשר דיבר ביד יונה בן אמיתי, ואנחנו כאילו אמורים להכיר את הגבוה, מתי הוא דיבר? אז הוא דיבר. אז הוא אמר את זה. יונה בן אמיתי, כשהוא פוגש את יהוא, הוא אומר, הוא מבטיח לו. כי באמת לירבעם, שנקרא מלשון רבעים, הרי זה מה שאמר השם שם ליהוא. הוא היה אומר השם אליהוא, יען אשר הטיבות על לעשות הישר בעיניי וכו', בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אז נכון, אז למה לא אומרים חימשים? כי הדגש הוא על רביעים. רביעים כתוב, ככה כתוב, תסתכלו אחר כך בתנ"ך, כתוב רביעים. ירובעם, הוא הריבע, הוא זה שבימיו התקיים את ההבטחה, וזה הולך לאט לאט. זה מתחיל קצת בימי יואש, הולך ומתגבר בימי יואחז, כמו שראינו, ומגיע לשיאו בימי ירובעם, השני. זה השיא. הנה מתקיים את הנבואה, כי דבר השם אשר דיבר לא מגיע לו. הוא רשע מרושע, נראה עוד מעט בעמוס, רשע מרושע. כן, אבל השם הבטיח ליהוא, יש לפעמים, כן, גאולה שהיא לא תלויה. כן, השם הבטיח, אז השם מקיים, ופה מה שעולה, שזה נגד, כדי שלא יתחלל שמו של השם בגויים. הרי ארם, מכסחים את ישראל, אפשר להגיד שיש פה שני מעגלים. יש פה מעגל אחד של הבטחה של השם ליהוא. אבל גם בהיבט של היותר גדול, יש פה חילול השם. חילול השם שמתחלל במשך שנים, במשך שנים של ארם שהם לוחצים את עם ישראל. והם שמים אותם כאפר לדוש, ועכשיו זה הזדמנות של הקדוש שיראו את יד השם בחזרה. לא בגלל שבאמת עם ישראל מגיע, אלא בגלל ששם השם מתחלל כתוצאה מההצלחה הארמית הזאת. זכרו בנעמן, שאומר על אותו ואמנה הוא פרפר, וכל הביטויים האלה של מלך ארם כנגד מלך ישראל, מחמד עיניך, וכל מיני חילולי השם גדולים שיש בהפסדים של עם ישראל הארם, וזה אולי לכן, אני מציע, הרי שאלנו את זה, וזה שאלה שאין לה תשובה ברורה. שאלנו, מה פתאום יואש, ילישע כועס על יואש כשהוא יורה רק שלושה חיצים? איפה הוא היה אמור לדעת שהוא אמור לראות הרבה חיצים? אמר לו, יורה, הוא יורה שלושה חיצים. אני חושב שהוא ידע. אני חושב שיואש ידע שיש נבואה, שאבא שלו קיבל נבואה. אבא שלו קיבל הבטחה שאמורים לחסל את ארם. אז למה אתה מתעצל? תגמור את הכל. אבל יואש לא רצה לקיים את ההבטחה. היא מסתפק במועד. על זה כועס על אלישע. זה היה יכול, הנבואה הייתה יכולה להתקיים. ולכן גם אלישע אומר לו בכזה ביטחון, כן, והיא כיתה את ארם באפק עד קלה. זו נבואה שהיא כבר ידועה. זה בטוח יקרה. נו, תעשה את זה. הוא מתעצל. הוא יורה רק שלושה פעמים. אבל זו הייתה הבטחה. אז זה מה שאומר פה כדבר השם, שדיבר ביד יונה בן עמיתה. אני חושב שיש פה גם סגירת מעגל לגבי יונה בן עמיתי. אנחנו הרי מכירים את יונה בן עמיתי רק משני המקומות האלה. מקום אחד פה, ומקום שני בספר שלו, בספר יונה. שם הוא מתנבא על
השור.
על השור. ודבר הידוע שהוא מנסה לברוח, כן, מנסה לברוח מלפני השם, והוא לא הולך, כן. אגב, זה באמת שם רואים שיונה היה נביא שהיה מספיק משפט אחד שלו, וזה היה קורה. כמו שכאן, אם יהיו, הוא אומר, זה, הופ, כולם מתהפכים, ממליכים אותו, שמים עליו את זה, והוא נהיה מלך. גם שם, הוא אומר חמש מילים. עוד 40 יום וננבה נהפכת, כל העיר מתהפכת. זה מה שאומר, חמש מילים. כן? חזר אומר שזה היה תכונת האמת, היכול שלו להגיד, כן, אמת. אבל רק, דבר השם בפיך האמת. כן, היה אומר רק את רק את זה, ולכן מילים שלו היו חדות. כן, מה שהוא היה אומר היה קורה.
אבל לדבר רובם. אם אני לא רואה, אם אני לא תראיתי בהרבה צבעים שהביאים חז"ל שאומרים
שלא קיבל עליהם.
כן, על עמוס.
שלא קיבל שון הרע. עוד רגע. נכון, אז בואו נראה באמת מעמוס. בואו נראה את זה בעמוס. חז"ל אומרים שזכותו של ירובעם הייתה, למה הוא צריך שהוא לא קיבל לשון הרע על עמוס. כלומר, למה זה התגשם בתקופתו, כן? זה אני חושב ככה צריך להבין. שהוא לא קיבל לשון הרע על עמוס. עמוס הוא בעצם זה שסוגר את המעגל שפותח פה יונה. עמוס פרק ו'. כל החצי השני של עמוס נדבר על זה. פה השעננים בציון הבוטחים בהר שומרון, עיכובי ראשית הגויים ובאו להם בית ישראל, עברו חלני ורעור, הלכו משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים. הטובים מן הממלכות האלה עם רב גבולה מגבולכם, המנדים ליום רע. וכולי, שוכבים על מיטות שן, כל מיני תיאור נורא של מה שקורה כנראה בממלכת ישראל. כן, והסגרתי עיר ומלואה, אומר עמוס. פסוק י"א, כי הנה אדוני מצווה והיכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקיעים, הירוצון בסלע סוסים עם יחרוש במכרים, כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה, השמחים ללא דבר, ההורים ללא וחוזקנו, לקחנו לנו קרניים. כי הנני מקים עליכם בית ישראל לאום אדוני אלוהי צבאות גוי ולחצו אתכם מלבו חמת עד נחל הערבה. זה ודאי באיזה תקופה? תקופת ירבעם. רק בתקופת ירבעם הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. אז עמוס פה מנבא נבואת נגד למה שמנבא יונה. שיקום גוי על עם ישראל וילחץ אותם חזרה מלבו חמת, ממש הפוך. עמוס סוגר את המעגל של יונה. כל מה שיונה ניבא שיקרה, וזה עכשיו תתארו לכם את יונה הנביא. יונה הנביא מנבא בתקופת יהו, שמה? ליהו, לא לירבם. מנבא ליהו שמה יקרה? שהוא עוד יכבוש את... כן? את עד לבוא חמתי, יכבוש את כל הרם עד הסוף. עובר 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, זה קורה? לא קורה. כן, לוקח לזה 60 שנה לקרות. יונה מן הסתם כבר לא זכה לראות את זה. אחרי 20-30 שנה שולח אותו השם אל נינווה. מה שהם רוצים ממנו? שיגיד עוד 40 יום ונינווה נהפכת. הוא כבר יש עליו כתר של מה? של שקרן. כבר ניבא פעם אחת על ישראל. זה לא קרה, נכון? שאחר זה יקרה, אבל זה לא קרה. כן? הרי מה? זה מה שאומר יונה. כן? אני אלך, ושוב, זה לא יקרה. זה מה שאומר יונה. עכשיו, זה יותר חזק מזה. כי אם נגיד זה כן יקרה, כן? שאם זה נביא, סליחה, אם באמת הוא יצליח להחזיר בתשובה את נינווה, מה יקרה הרי? נינווה היא זאת שעליה מנבא פה עמוס, שמה? שתמחק את אותו הישג שעליו מדבר יונה ליהו. יש לו עוד סימן לא ללכת לשם. הרי זה הנבואה היחידה שהוא ניבא למלכי ישראל. שמה? הוא ניבא ליהו שהוא יכבוש את הרם. השם מבקש ממנו עכשיו שהוא ילך ויחזיר בתשובה את אשור, כדי שמה? אוי, אשור שבט אפי, נכון? מטה זעמי. כן? שאיתם אני אקה את עם ישראל ויעשו את מה שכתוב פה. כן? ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל ערבה, יחסלו את כל מה ש...
זה לא הסיפה שחזל אומרים שהוא לא הלך.
שמי? שיונה?
כן.
למה?
אומרים שהוא קינה לעם ישראל.
שהוא קינה לעם ישראל, כן. זה... נו, מה ההבדל במה שאמרתי עכשיו?
שעם ישראל חזל...
לא אישי, כן, הוא ניבא נבואה אחת לטובה על עם ישראל, והוא... כן. חזל אגב אומרים שהוא כן... יש מקומות לחזל שאומרים שאמרו עליו שהוא נביא שקר. כן, יש גם על זה, יש גם את זה על יונה וגם על זה על יונה. שפשוט החזיק מנביא כנביא שקר, שהוא לא רצה שיחזיק בו כנביא שקר. גם את זה יש בחזל. אבל גם הנבואה הזאת, בפשטות, כן, לא רצה שעם ישראל, אחרי שהוא ניבא עליהם את הנבואה לטובה, כמובן. עכשיו, ירובעם, מה שאתה אמרת שהוא לא קיבל לשון הרע, זה מופיע עוד 3 פסוקים אחר כך. תסתכלו עוד כמה פסוקים, תרוצו לפרק ז' פסוק י' בעמוס. וישלח המציא הכהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל אמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. כן, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. ואם הוא ידע לפי מה שהוא אומר, הארץ לא תישאר. כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. זה לא בדיוק מה שהוא אמר. תסתכלו בפסוק ט', תסתכלו בפסוק ט' שדילגתי עליו. ונשם ובמות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו, וקמתי על בית ירבעם בחרב. הוא לא אמר ירבעם, ירבעם ימות, אלא הוא אמר
בית
ירבעם. כן, בית ירבעם, מי זה? ירבעם באמת מת על מיטתו. מי זה בית ירבעם?
חריה.
זה כנראה זכריה הבן שלו. למה קוראים לו זכריה? מה משמעות המילה זכריה? כן, לא נדבר עליו, אבל מה? בתנ"ך לזכור זה גם לשפוט. כן? ביוסף. זכרתני, או ספר הזיכרונות באחשוורוש, כן, או בדוד, אפילו, נכון? איך קראו לה...
אסף המזכיר.
מה?
מזכיר, לא?
כן, יהושפט בן החילוד מזכיר. יהושפט בן החילוד. מזכיר, ולפעמים קוראים את זה אחרי על המשפט, על מערכת המשפט. כן, הוא היה... כמו שאנחנו אגב אומרים, יום זיכרון. כן, יום הזיכרון בראש השנה. זה יום המשפט, כן? אז קשור מאוד לזיכרון, כמובן. כל מה ש... לזכור את כל מה עשיין. אז זכריה זה רגע המשפט. רגע המשפט עם בית יהוא. על כל הרשעה שהם עשו, יראה השם וישפוט, כמו שאמר... מי אמר? מי אמר יראה השם וישפוט? זכריה הכהן הנביא, כן? בנו של יהוידע. הוא אומר יראה השם וישפוט, אולי הוא נקרא גם כן. לכן זכריה.
זכרה שהרגו אותו בבית המקדש?
כן, כן. זה זכרה שהרגו אותו בבית המקדש. יואש הרג אותו בבית המקדש. והשם שופט בימי זכריה המלך. אז מה שירא השם וישפוט נגמר בסופו של דבר בימי מה שאמר זכריה הנביא נגמר בזכריה המלך, ושניהם נקראים זכריה על שם המשפט בעצם, אותו משפט שמדברים עליו, לזכור את הדין הזה. בכל אופן, אז זה הנבואה, זה באמת הלשון הרע שהוא לא מקבל על עמו, זאת אומרת שהוא לא הורג אותו, כן? שהוא לא חסר אותו על הדבר הזה. בכל אופן, דבר אחרון שזה, בוא נקרא את זה פה, תתדלגו עד סוף פרק ח', הנה ימים באים יום אדוני אלוהים וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני ונאו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישתתו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה בתולות היפות והבחורים בצמא, הנשבעים באשמת שומרון, ואמרו חי אלוהי חדן וחי דרך באר שבע, ונפלו ולא יקומו. מה מוזר בפסוק?
אחד אחד רוצים את דבר השם.
זה בסדר, זה נדבר על זה, בתקופת עוזיהו עוד נגיע על זה, אבל מה זה חי אלוהי חדן וחי דרך באר שבע? מה הצד השני של דן? מה הקצה השני? בית אל. איפה זה באר שבע? גבול ממלכת יהודה. מדן ועד באר שבע זה, אנחנו מכירים מתקופת דוד, נכון? בשמואל, אנחנו מכירים את הביטויים האלה, אבל בית אל ודן, זה קצוות הממלכה של ממלכת ישראל. יש פה רמז לזה אולי, רמז קטן לזה שיש איזה שיתוף פעולה, אולי אפילו סוג של איחוד בין הממלכות. אני חושב שהוא מגיע לאיזשהו סין, באמת, בממלכת עוזיהו, כן, שלא נדבר עליה, אבל עוזיהו, עזריהו, כן. היה שני באר שבע בצפון, לא כמובן, ודאי לא כאן, לא הכוונה, כאן זה באר שבע הידועה. זה נכון שיש שני באר שבע, זה לא רק, זה כמעט רוב הערים בצפון יש להם שם, יש להם מקבילה בדרום. יש הרבה הרבה ערים, ישראל, כשמדברים על אחינועם הישראלית שדוד נושא אותה. היא לא הייתה מהעיר ישראל, שם מעמק ישראל, בסדר? היא הייתה מישראל שבזה, כרמל, כן? נבל הכרמלי. אותו דבר, הוא היה מדרום הר חברון. צריך להסתכל על ארץ ישראל עם הפנים מזרחה, נכון?
קדמה.
ואז יש צפון ודרום שהם ימין ושמאל. כמו שבאדם ימין ושמאל זה סימטריה כזאת, נכון? יש לך שתי עיניים, שתי אוזניים וזה. אז גם בארץ זה ככה. יש שני ישראל, שני דן, שני באר שבע, שני צפת. הרבה דברים יש פעמיים. מצור, יבנאל. המון המון ערים שהן נמצאות בשני הצדדים, זה סוג של סימטריה ככה, בין צפון לדרום. אז למה אני אומר לכם את זה? כי זה יפתור לנו באמת את הפסוקים שקראנו מקודם, ככה דילגנו על, לא דילגנו שם על הבעיה ולא לא הזכרנו אותה. תסתכלו על הפסוקים המסיימים. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, וישיעם ביד ירבעם בן יואש. ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה, וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת, תסתכלו על מה כתוב, אשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. מה זה ליהודה בישראל? אני חושב שאולי זה באמת עוד רמז לזה שיש שיתוף פעולה, כן, יהודה וישראל בסוף ימי ירבעם, כלומר בתקופה שבה הוא מקביל לעוזיהו.
אז גם זה חזר לו.
שמה?
ליהו, הרי הקשר שלו עם יהודה נמחק ועכשיו זה חזר.
הקשר, כן, כן, בסופו של דבר, כן, אחרי הנתק הגדול, בסופו של דבר, בתקופת עוזיהו, זה כמובן פעם ראשונה שיש מצליח, השיתוף מצליח, כי בראשו מי עומד? כי בראשו עומד עוזיהו, ולא עומד מלך ישראל כמו בתקופת אחר. בסדר? אם כל עוד השיתוף, הצד החזק הוא ממלכת ישראל, השיתוף לא יצליח, כמו שהנביא אומר על יואש, או על אחאב, כן? זה, או על החזיהו, מתחבך את החזיהו ופרץ השם את מעשיך, כן, אי אפשר. אבל ברגע שמי שמוביל את זה, זה בן ישי בראש, אז יש סיכוי לזה, זה גם, גם לא כל כך מצליח, כי בסופו של דבר מי נופל שם? מי שנופל זה עוזיהו, בסדר? הוא בחזקתו, כן, גבל יבוא, זה גם עוד סיבה שקוראים לו עוזיהו. גבל ליבו. בכל אופן, עזריהו בהתחלה. בהתחלה נקרא עזריהו, וזה כנגד האפס עצור ואפס עזור, ואין עוזר לישראל, אז דווקא בממלכת יהודה יש עוזר, כן, הוא עזריהו. כן, דיברנו כבר על השם הזה. מלשון לעזור ולנצח, כן, וכמה קומים. כן, את הכושים ואת הערבים, הזכרנו את זה. בכל אופן, אז זה, ואז זה מסביר באמת את מה שקורה פה. אז יש פה מלך ירבה מנבז, שכמו שראינו כבר בעמוס, שהוא מלך רשע, בתקופתו השם, כל ההבטחה ליהוא מתקיימת בתקופתו, כמו שבאמת הובטח, כן? עד הסוף, וזה מסתיים באיזשהו אחדות, כן, גדולה בין יהודה לישראל. אני חושב שהרמיזה פה, האפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל להאזינו, זה נכון אגב לגבי, לא ספציפית רק לפה, זה מופיע כמה פעמים בספר מלכים, אפס עצור ועזוב. אז אני קורא בהאזינו, לי נקם ושילם, כן, דברים פרק למדבט פסוק למדהי, לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום עידן וחש עתידות למו. כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואמר אי אלוהי מות צור חסי ובו, אשר חלב זבחם האוכלו וכו', יקום וראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. יש הבדל אחד מאוד מאוד בולט בין שירת האזינו ומה שהיא מתארת בהיסטוריה לבין שני פרקים קודם, פרשת ניצבים. פרשת ניצבים יש בסופו, שבסופו של דבר תקווה, אחרי שהגענו, אוקיי, שב וקיבצך, זה פרק למד, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, כן? שני פסוקים קודם, וית שם השם מעל אדמתם, וישליכם אל ארץ אחרת וכולי, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך על שבותך. מדובר על גלות, עם ישראל חוזר בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם. בשירת האזינו, לא מדובר על זה. לא מדובר על גלות, מדובר על זה שעם ישראל חוטף בעודו בארץ, כן? ספה עלי מוראות, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, אבל בשום שלב לא כתוב שיש גלות. כן? איך היה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, ואז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתנער והוא קם. כן? לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. מה זה לולי כעס אויב אגור? הקדוש ברוך הוא, מה זה אגור? שרשי אומר אסוף, כן, שהוא אסוף, אבל הפשט הוא ככה, לולי כעס אויב אגור, לולי שאני הקדוש ברוך הוא, אני אגור מהכעס של האויב, שמה? פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה. אני מפחד שמה האויב יגיד? שאני ניצחתי בזכות כוחי, כן? אני אגור, זה הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו, אני מפחד שזה מה שהאויב יגיד. פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת, כן? אז כיוון שאני מפחד מזה, לכן בסופו של דבר, כי אני, כן, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזור, כן, יראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני עמית ואחיה ואין מידי מציל.
זה פירוש שזה אמור לא צריך להיות שם.
שבעצם יש פה גאולה, בכלל, זה נכון לשירת האזינו בכלל, יש פה, בשירת האזינו הגאולה היא לא תלויה בתשובה, כן? הגאולה היא בגלל שהקדוש ברוך הוא חושש מחילול שמו בגויים. מה חילול שמו בגויים? שעם ישראל נרמס, זה חילול שמו בגויים. וגאולה כזאת היא תמיד במחיר נורא. כי הרי עם ישראל לא זכאי לכך. אז המחיר הוא יקר. וזה מה שרואים אצלנו, זה מה שקראנו לפני שנייה. אפס עצור ועזוב, אפס עצור, זה אומר שאין עוצר, אין מלך שימשיך. ועזוב, אין מי שיעזור, אפס עזוב, אין מי שיעזור. אין עוזר לישראל, עזוב מלשון לעזור, עזוב תעזוב עמו. כן, ואז זה, כן, זכו בתקופות בעם ישראל, שבאמת הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, יציאת מצרים, לא בזכות תשובה, עם ישראל עוד רגע נמחק. כן, ואז חילול השם, כן, יחזקאל מתאר את זה בפרק למד ו', כן, שהקדוש ברוך הוא מציל למען שמי, כן, ככה מתאר יחזקאל. לכם אור, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חילדתם בגויים, וקידשתי את שמי הגדול המחולל, וידוע גויים כי אני השם וכולי, ולקחתי אתכם וקיבצתי אתכם והבאתי אתכם אל אדמתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, ואת רוחי אתן מחגיר בכם. כן, אני לא יודע אם זה לא מה שקורה גם היום, כן, שבאמת עם ישראל לא היה זכאי, והיה חילול השם נורא, ואז עם ישראל, אבל כמו ביציאת מצרים, תזכרו ביציאת מצרים, חז"ל אומרים אחד מחמישה, היה מחיר יקר. הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, למרות שעם ישראל לא זכאי, בלי תשובה, אז המחיר הוא יקר, אז אחד מחמישה. אז יש מחיר מאוד מאוד כבד לזה. וזה מה שקורה בתקופת ירבעם השני. יש מחיר כבד, אבל בסופו של דבר, כן, ממלכת ישראל חוזרת לרגע האחרון של גדולה, ממש לפני שהיא נגמרת, כן? וזה לא בזכות צדקותה. לא בזכות צדקותה. היה רשע מרושע. בזכות צדקותו של יהו. אני מזכיר רק בסוגריים שבזמנו הזכרתי פה מאמר יפה של הרב שרלו שהוא כותב על הנושא, והוא כותב שמסוף תקופת אליהו ואלישה, סוף תקופת אליהו בעצם השתנה הנהגה, וממידת הדין עוברים למידת הרחמים. ומידת הרחמים זה אומר שהתגובה, שהשכר הוא לא מיידי. שכר ליהו למשל הוא לא מיד, לוקח לו שנים להגיע. או העונש הוא גם לא מיידי, ולעולם הנבואה זה מאוד קשה. לעולם הנבואה שמנבט, תשמעו, אם תעשו כך וכך, תקבלו, אם לא תעשו כך וכך, אז לא תקבלו, זה דבר מאוד 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 קשה, כי בסופו של דבר, הנבואה אומרת, וזה לא קורה, כמו שראינו עם יונה בן אמיתי, כן, זה לא קורה, זה דבר מאוד מאוד קשה, זה השתנות של הנהגה. זה הנהגה שמצד אחד היא מאפשרת יותר, הנהגה של רחמים, היא מאפשרת לחזור בתשובה, להתחשב, כן, ויש הבטחה, ועכשיו נראה אם אתם אוחזים מהסדר ותוכם, לא אוחזים, כן, כל הזה מצד אחד. אז מצד שני מאפשרת לעם ישראל לשרוד בארץ, מצד שני פחות נוכחות אלוקית, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מה שאתה עושה. כן, במקום שיהיה הנהגה ישירה, אדם עושה משהו וישר מקבל, פה הנה, פה אדם, יש פה חוטא גדול ובכל זאת הוא מצליח, כן, זה בניגוד למה שאמור להיות. כאן אנחנו יודעים, בגלל שכתוב כדבר השם, דיבר ביד יונה בן אמיתי, אז אנחנו מבינים שיש פה סגירת מעגל. אבל מי שהיה חי באותו דור, מן הסתם היה קשה לו מאוד. הנה, זה עד כאן סוף בית יהו. יש עוד את זכריה, זכריה מולך שנתיים. כבר דיברנו על זה פעם אחת, ששנתיים זה סימן למלך שהוא, אין, הוא רק הבן של אבא שלו, והוא לא, אין לו שום משמעות. כן, זכריה היה הבן של אבא שלו, אין לו שום. מה?
זה יכול להיות גם חודשיים.
כן, זה יכול להיות גם חודשיים, נכון? כי הרי אם הוא מלך חודש לפני תחילת שנה וחודש אחריה, זה מספר לו כבר כשנתיים. ייתכן מאוד גם שזה אכן היה ככה, כן? שזה היה מספר מועט של חודשים. ראינו בבית בעשה דבר כזה, ואצל ירבעם דבר כזה, אם אתם זוכרים. זה אומר שיש מלך גדול, ואחריו יש מלך בן של. אגב, כבר התנ"ך קרא לזכריה בן של. כשאתם דיבר עם יהוא, הוא אומר לו, בני רביעים ישבו לך על כיסא, הוא לא אומר לו חימשים, כן? זכריה הוא עוד מלך שכדי לסיים את הנבואה שיהיה בני רביעים. אבל הוא כבר בעצם אין לו, הוא כבר יום התשלום, כי השם לא רצה אולי את ירבעם עצמו לחלות, בגלל שהוא לא קיבל לשון הרע וכולי, כנראה שהוא כן נהג באיזושהי מידה של יושר כלפי זה, ולכן ביתו התקלה אבל הוא עצמו לא מת, כמו שרואים בעמוס. טוב, נעצור בזה. בעצם הגענו לאיזשהו קו פרשת המים. ממש עוד רגע יש פה את המכרת בית יהו, ובעצם יש עוד שני מלכים וממלכת ישראל גולה. שניים, שלושה, כן? שלושה מלכים וממלכת ישראל גולה. ובעצם מכאן מתחיל מלכי יהודה האחרונים, שהם כבר באמת צריך ללמוד אותם. במקביל לספר ישעיהו בהתחלה וספר ירמיהו בסוף. ישעיהו הנביא הראשון, נכון? ישעיהו מנבא, לכן גם זה הסדר שלהם, ישעיהו מנבא במקביל לעוזיהו, ואחר כך כל תקופת החורבן במקביל לירמיהו וליחזקאל. ככה צריך לאין ברירה ללמוד את זה במקביל. אז אנחנו נעצור כאן, שנה הבאה נתחיל את המעגל מחדש. בסדר, חזק ואימץ. תשעה באב אתם פה?
לא. Okay.